לזכרם של השונים, סיפורם של המיעוטים בשואה.
יום השואה והגבורה הוא יום בו אנו זוכרים ולא שוכחים את יקירינו שעבדו לעד. את 6 מיליון היהודים אשר נרדפו ונרצחו רק מתוך היותם משויכים ללאום מסוים, לדת מסוימת. במהלך מלחמת העולם השנייה נרצחו 3 מיליון פולנים, 0.5 מיליון סרבים, 0.5 מיליון צוענים, מעל 15,000 הומואים ולסביות, ועוד נרצחים רבים ממיעוטים שונים שמספרם אינו ידוע במדויק. את השעה הקרובה נקדיש לאחרים, לאלו שקולם לא נשמע, לשונים, לנכים, להומואים וללסביות אשר סבלו ונרצחו גם כן במהלך אותה תקופה נוראית. היום ניתן קול לסיפורם של המושתקים.
You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my liebe Herr. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, bye, mein liebe Herr. Farewell, mein liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr. Auf Wiedersehen, mein Herr. Es war sehr gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr. Ach, lebe wohl, mein Herr. Du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr.
אני נמצא היום עם דוקטור עמית קמה, מרצה בכיר בחוג לתקשורת באקדמית עמק ישראל, ויושב ראש האגודה הישראלית לתקשורת. שלום עמית.
שלום ברק, תודה שהזמנת אותי. אני בחרתי לפתוח את התוכנית שלנו בשיר מאוד חשוב לפי דעתי מבחינה היסטורית. השיר לקוח מתוך הסרט קברט, שמבוסס על הספר של כריסטופר אישרווד. כריסטופר אישרווד היה סופר בריטי, הומו, שחי בברלין בין שתי מלחמות העולם. וברלין בין שנות ה-20 לאמצע שנות ה-30 הייתה המרכז החשוב ביותר בעולם מבחינה ליברלית, סובלנות אדירה לכל קבוצות המיעוט, ואנחנו היום נדבר הרבה על הומואים ולסביות. אני לא נוקט בראשי תיבות להט"ב, כי קצת פחות רלוונטי לצורך הדיון שלנו וההיסטורי, הקבוצה של הטרנס ושל הביסקסואלים. מועדונים רבים נפתחו להומואים וללסביות, ומועדונים כמו המועדון קברט שבו שרה בסרט לייזה מינלי, היו מאוד פופולריים, והייתה פריחה מדהימה בברלין, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה חברתית. באמת, כל מי שחי בעולם בשנות ה-20 וה-30 ידע, ברלין היא מרכז העולם הנאור, התרבותי, הסובלני והנהדר. תוך שנים בודדות עלו הנאצים לשלטון וחיסלו לחלוטין את כל התרבות הזו. כמובן, דבר ראשון, סגרו את כל המועדונים המתואבים, הסוטים. הם החזירו לספר החוקים הגרמני את סעיף 175. בגרמנית זה נקרא פרגרף 175. הפרגרף 175 קבע עונש מוות למי שמקיימים יחסים מיניים עם גברים אחרים. הוא לא התייחס לנשים, ללסביות, והנאצים, והפרגרף הזה לא היה בתוקף חוקי כבר שנים ארוכות. הנאצים, אחד הדברים הראשונים שהם עשו כשהם עלו לשלטון, החזירו את הפרגרף והחזירו את העונש מוות להומואים, וגם הם חשבו על עונש מוות ללסביות, אבל זה לא היה קבוע בחוק. ודי מהר הם אספו רשימות של הומואים, או כאלה שחשבו עליהם שהומואים, גברים שנודעו כאילו הם מבקרים במועדונים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. גברים שנודעו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, כאילו הם מקיימים יחסי מין עם גברים אחרים. חלקם היו נשואים, חלקם היו רווקים. והמהפך המדהים והדרמטי שחוללו הנאצים בהקשר ההומו-לסבי היה כהרף עין מתרבות תוססת, עשירה. הייתי גם רוצה לציין שבתחילת המאה ה-20, מגנוס הירשפלד, שהיה רופא יהודי בעל שם עולמי, הקים את המרכז למחקר על מיניות האדם, ומגנוס הירשפלד וצוות החוקרים שלו בעיקר עסקו בהומואים, קצת פחות בלסביות, אבל בעיקר בהומואים ובלסביות, למה הומוסקסואליות, ובעיקר ניסו לקדם את הרעיון שהומוסקסואלים ולסביות הם לא פחות בריאים בנפשם ולא פחות נורמליים מכל אדם אחר. המרכז זכה לשם בינלאומי, ואם אני לא טועה בשנת 32 או 3 מגנוס הירשפלד הגיע אפילו לביקור בפלסטינה, בארץ ישראל תחת המנדט הבריטי, ונחשב לאורים ותומים בתחום הפסיכיאטריה וקידום הזכויות של ההומואים והלסביות. היה גם יהודי וגם הומו. הנאצים מיד סגרו את המרכז ושרפו את כל המסמכים, הספרים, המחקרים שהיו שם.
אני רוצה שנתייחס באמת בתחילת השיחה, בתחילת מה שאמרת, בתחילת הדברים שאמרת, דיברת על הליברליות. איך הליברליות הזאת באה באמת לידי ביטוי בתקופה שהיא עדיין לא תקופה בדיוק ליברלית? איך היה היחס לפני מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה, להומואים ולסביות בכלל באירופה?
באופן גורף, כבר משלהי ימי הביניים, בכל מדינות אירופה נחקקו חוקים. ברובם הגדול העונש היה עונש מוות. רוב החוקים, יש כאלה שיגידו אולי כולם, ואני מסכים עם כולם, עסקו אך ורק בגברים, רק ורק בהומואים, התעלמו כמעט מהאפשרות שיש נשים שמקמות יחסי מין עם נשים אחרות, ואני לא מכיר אף חוק שאסר על פעילות לסבית. אז היה חוק עונש מוות בכל מדינות אירופה. לקראת סוף המאה ה-19 הקלו על החוק ונקבע עונש מאסר במקום עונש מוות, ובשלהי המאה ה-19 גם התפתח שיח מדעי מאוד תוסס שניסה להסביר מה הם הומואים ואחר כך גם קצת לסביות, ובעיקר תפס את את הנטייה המינית ההומוסקסואלית כהפרעה נפשית, כפתולוגיה, כמחלה שצריך לרפא אותה, לתקן אותה. ותחילת המאה ה-20 שאנחנו מדברים עליה, אז רווח בכל העולם המדעי ובכל העולם המערבי, רווחת התפיסה המאוד ברורה, המדעית, שאלו חולים, סוטים שצריך ואפשר לרפא אותם. השינוי חל רק בשנות ה-70, זאת אומרת הרבה שנים לאחר מה שאנחנו מדברים. אבל גרמניה, כמו שאמרתי, פרגרף 175 כבר לא נעקף כמה עשרות שנים במה שנקרא רפובליקת ויימר, שבין שתי מלחמות העולם. וגרמניה, כמו שאמרתי, גם אפשרה את הקמתו של המכון לחקר המיניות של מגנוס הרשפלד. כלומר, בגרמניה מתחילים להיות ניצנים של מהפכה, לא רק חוקית אלא גם מדעית, בהבנה שהנטייה המינית ההומואית והנטייה המינית ההטרוסקסואלית דומות זו לזו ואין אחת טובה מן השנייה.
אז בעצם היחס של הנאצים, של המפלגה הנאצית כלפי הומואים ולסביות, הוא נבע מהתפיסה כמו שאמרת, שזה מוגדר כמחלת נפש, כסוטים, או שהיה משהו קצת יותר עמוק?
אחת השאלות שמעניינות אפילו בימינו אנו, מעניינת אותי גם כחוקר וגם כהומו בעצמי, היא למה, וזאת שאלה שאני אנסח אותה בבדיחה, אבל היא שאלה רצינית, למה לאנשים כל כך אכפת מההומואים? אני יכול לשבת פה שעות ארוכות, אולי שבוע שלם, ורק לספר את כל המחקרים שמנסים ואת כל הספרות שמנסה להתמודד עם השאלה, למה החברה כל כך מתעניינת בלחסל את התופעה הזו, ובכלל התייחס אליה כאל תופעה, לא משנה אם היא עבירה חוקית או סטייה מינית או מחלת נפש, לא משנה מה. ואחד הדברים שמאפיינים את כל המשטרים הדיקטטוריים והשמרניים זה קודם כל צריך לחסל את התופעה, ואיך מחסלים את התופעה המסוכנת והמאיימת הזאת? עוצרים, אוסרים והורגים את ההומואים ורק את הלסביות. והנאצים עשו מה שאנחנו יודעים גם ממקומות אחרים, ואם תרשה לי לומר, אני בימים אלו חרד, ממש באופן אישי מוחלט לחיי, כי אני יודע שכאשר מתחיל תהליך דיקטטורי, באיזשהו שלב גם מגיע האיסור על הומוסקסואליות, ובאיזשהו שלב גם מתחילים לעצור ולרצוח הומואים, והגרמנים עשו את זה בקלי קלות, וגם בחברות רבות, היום אולי בישראל קצת פחות, אבל בהרבה חברות, ואולי גם בגרמניה היה איזה קונצנזוס חברתי, שאנחנו מדברים על סוטים, על חולים, על מסוכנים. בגרמנית השתמשו במילה דגנרט. דגנרט זה מישהו מסואב, מתואב, והדגנרטים פוגעים בחברה. אני רק רוצה לתת לך כדוגמה עכשווית, בפולין לפני, אני לא זוכר, 3-4-5 שנים, החליטו גם כן בתהליכי טיהור, ויש היום ערים ועיירות וכפרים בפולין שיש עליהם שלט אזור נקי מלהטאב, LGBT clean זה נקרא בגרמנית ובאנגלית, ואתה רואה שלטים שאין כניסה כאן ללהטאב. במאה ה-21 הגרמנים עשו את זה מהר מאוד, הם עצרו את כל מי שידעו, ניהלו רשימות.
זה עוד קרה אגב לפני פרוץ המלחמה, או שזה קרה במהלך פרוץ המלחמה?
לא, בוודאי, אין קשר למלחמה. בוודאי שלפני המלחמה.
כי אני אומר, בניגוד למיעוטים אחרים, למשל היהודים, שאנחנו גם, אתה יודע, בסופו של דבר זה יום השואה, ואנחנו מתייחסים לזה גם מהפן של יותנו יהודים, אבל ההומואים סבלו מהמידור הזה הרבה לפני.
אנחנו גם מכירים תהליכים של אנטישמיות לפגיעה ביהודים לאורך ההיסטוריה, זה לא היה חדש, וגם את גם ביהודים וגם בהומואים, הפגיעה הייתה איך שהנאצים עלו לשלטון ותפסו את הכוח והפכו את גרמניה ממדינה ליברלית וסוברנית למדינה דיקטטורית רצחנית. אני לא יכול עכשיו לשים את האצבע על שנה מדויקת, אבל בוודאי שאנחנו מדברים על 3-4 שנים לפני בכלל פרוץ המלחמה ב-39. זאת אומרת, התהליכים האלה התחילו הרבה לפני מה שאנחנו קוראים באופן רשמי שואה.
אנחנו יכולים או יודעים להגיד מה היה היחס בין המיעוטים השונים? מה היה היחס בין היהודים להומואים לצורך העניין באותה תקופה קשה?
היו 4 קבוצות שהנאצים התעניינו בהם. אז כל אזרח בישראל מכיר את הקבוצה הידועה, נקראת היהודים. הקבוצה ההומו-לסבית קצת פחות ידועה. הקבוצה השלישית שהייתה מאוד מעניינת, הקבוצת, אנחנו היום קוראים, משתמשים במילה רומא, לתאר את העם שבשפה גסה נקרא צוענים, ג'יפסי היא מילה גסה, מילת גנאי. מיד, מהר מאוד, התחילו לאסוף את הרומא ולרצוח אותם באותם מחנות ריכוז, והקבוצה הרביעית היו עבריינים, פושעים, ובמידה מסוימת גם קומוניסטים. מה שמעניין, ואני חושב שרוב אזרחי ישראל לא יודעים, שכאשר הנאצים החליטו על טלאי צהוב, מגן דוד צהוב ליהודים, הם יצרו גם טלאים לרומא, לפושעים ולהומואים וללסביות. ההומואים הצטוו ללבוש, לענוד טלאי שהיה בצורה של משולש ורוד, והלסביות משולש בצבע סגול בהיר. והרבה פעמים אנשים שואלים אותי למה הוורוד הוא דגל הגאווה או אחד הסמלים של ההומואים, ואני אומר, הסיבה היא שההומואים, הנאצים, לא יודע למה, החליטו שאת הטלאי שיענדו יהיה בצבע ורוד והלסביות בצבע סגול בהיר. כן, והכניסו את כולם למחנות הריכוז. אני יכול לספר לך למשל שאימא שלי חיה בצרפת, והמחנה שהיא הייתה בה היה מחנה שהיה מעורב יהודים וצוענים, רומא. אז כן, עשו לשלושת קבוצות המיעוט האלה, רומא, הומואים ויהודים, עשו פחות או יותר יחס דומה.
נרקמו איזשהו מערכות יחסים פנימיות בתוך הקבוצות האלה? בין הצוענים ליהודים, או בין היהודים לצוענים חזרה? או בעצם הייתה הפרדה ברורה? בסופו של דבר אמרנו יש טלאי לכל קבוצה מסוימת, אבל בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על הנצחה, אז אנחנו שומעים המון את ההנצחה היהודית.
לפני שאתה מתחיל עם ההנצחה, אני מדבר על, אתה שאלת שאלה מאוד מעניינת. אנחנו יודעים שמי שנשא טלאי שחור ואלה היו הפושעים והעבריינים, הם זכו למעמד עדיף, והם בדרך כלל הפכו להיות קפואים, והפכו להיות עוזרים של הנאצים. שאלה מאוד מעניינת, מה היה היחס בין הטלאי ורוד לטלאי הצהוב? אנחנו יודעים שהם היו בדרך כלל במקומות מבודדים, ולא היה ביניהם קשר, אז אני לא יכול להצביע על עדיפות לטלאי כזה או לטלאי אחר. מה שעוד הייתי רוצה להוסיף, זה ש... הטלאי הוורוד, הנשאים של טלאי הוורוד, שענדו את הטלאי הוורוד, בדרך כלל לא נשלחו לאושוויץ, הם היו, נשארו במחנות ריכוז, ורובם הגדול מתו ממחלות, אבל הם לא הושמדו כמו היהודים, וגם חלק מהם, ואנחנו לא יודעים להגיד מספרים, חלק מהם שוחררו, והתופעה הכי מעניינת שבעוד שהיהודים זכו לשחרור מלא לאחר סוף מלחמת העולם השנייה, הגרמנים החדשים שעלו לשלטון במקום המפלגה הנאצית לא ביטלו את פרגרף 175, וההומואים שהשתחררו ממחנות הריכוז, המחנה הריכוז הידוע ביותר זה זקסנהאוזן וגם דכאו ליד מינכן, השתחררו ועדיין נחשבו לעבריינים, ורק בשנות ה-70 אם ביטלו את פרגרף 175.
אנחנו עכשיו, אז נצא בעצם לעוד שיר שאתה בחרת. אתה רוצה לתת לנו איזה רקע קצר על השיר? אנחנו בחרנו בלילי מרלן.
מרלן דיטריך הייתה זמרת גרמניה מאוד פופולרית בתקופות שבין מלחמות העולם, ובאיזשהו שלב היא ברחה או עזבה בשיא תהילתה את גרמניה, עברה לגור בארצות הברית, והיא הוציאה שיר שהיה כמו השיר הקודם ששמענו, חלק מפסקול של סרט שנקרא לילי מרלן, ועוסק בגעגועים לגבר שהלך למלחמה, והוא הפך להיות ללא ספק ההמנון של כל החיילים. אני חושב שגם, אני לא בטוח, אבל אני חושב שגם החיילים הגרמנים הקשיבו לשיר והזילו דמעה, וגם הנשים הגרמניות שישבו בבית, ובוודאי כוחות הברית, והנשים האמריקאיות והאנגליות, שהגברים שלהם יצאו למלחמה. אז זה שיר מופתי של מלחמת העולם השנייה.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir.
להגיד חשוב מאוד, מרלן דיטריך הגיע לישראל, ולמרות שלא הייתה יהודיה היא מאוד תמכה במדינת ישראל הצעירה, והגיע לכאן לשיר בפני חיילים אני חושב במלחמת השחרור או במלחמת ששת הימים, אני לא זוכר איזה מלחמה, והייתה מאוד נערצת והיא שרה לילי מרלן, גם אני חושב שהיא שרה את זה באנגלית לחיילים הישראלים ולנשים שמחכות להם.
זה בעצם אומר שהכל מתחבר בסופו של דבר. אני רוצה שנדבר על מחקר שפרסמת לאחרונה, שעוסק בטקס הזיכרון להומואים ולסביות שנרצחו בשואה.
כן. אני חייב להתחיל ולומר שהמחקר נכתב, בוצע, היינו שניים, דוקטור שרון לבנה מאוניברסיטת חיפה, ואני... אז המחקר הוא שלנו ולא שלי. ואני אתחיל בסיפור היסטורי. במאי 1995 מתקיים איזה אירוע בישראל ששותפים לו שני ארגונים, ארגון הלהט"ב המקומי שנקרא אגודה לשמירת זכויות הפרט, וארגון בינלאומי שמאגד את כל הקהילות הלהט"ב היהודיות בעולם, World Congress of Gay and Lesbian Congregations. והאירוע היה אמור להתקיים ביוני, שזה כמו שאנשים יודעים, תאריך מקובל, לחגוג, יום גאווה וכן הלאה. ואני הייתי בין המארגנים, הייתי מנכ״ל האגודה לשמירת זכויות הפרט, ואמרנו, התיירים שמגיעים, אני לא מתחייב למספר, אבל זה היה משהו כמו 120 תיירים, הומואים ולסביות שמגיעים מרחבי העולם, לקחנו אותם לטיול בתל אביב, מצדה, וכמובן ביד ושם. פנינו לרשויות יד ושם וביקשנו לשריין לנו את אוהל לזכור כדי לקיים שם טקס הנצחה, וקראנו לו טקס הנצחה לזכר אחינו ההומואים ואחיותינו הלסביות שנרצחו בשואה. וכנראה מישהו שם לא בדיוק קרא את המכתב שכתבנו ביד ושם, והם אישרו לנו את האירוע, וקבענו את האירוע לסוף מאי, יום חמישי אני חושב, או יום ראשון זה היה, היינו בערך 120 תיירים, וחשבנו שנגיע ישראלים בודדים, ונקיים את האירוע. האירוע היה אמור להיות מונחה על ידי רב אורתודוקס הומו שהגיע מארצות הברית, ראשת הנשיאת הארגון העולמי היהודי, יושבת ראש האגודה הישראלית שגם נגנה על גיטרה, ואמרנו נעשה טקס רגיל כמו שעושים, הכנו זר והרבי הכין את הדברים שלו. יום יומיים לפני כן בג'רוסלם פוסט מתפרסמת מודעה שקשה מאוד להבין איך, למה וכמה, באנגלית, שחתומים עליה עשרות רבנים שקראו לעצמם בית דין עליון דה אמריקה, עם דלת דה אמריקה, והם כתבו שלא יעלה על הדעת שהסוטים, החולים והמתואבים שפוגעים בקודשי ישראל ייכנסו לקודש הקודשים הישראלי, לאוהל לזכור ביד ושם. ואז הבנו שאירוע שהיה אמור להיות, אני לא רוצה להגיד סודי, אבל רק אנחנו ידענו עליו, פתאום הופך להיות נחלת הציבור, ופתאום מתחילות להגיע אלינו שמועות באותו הבוקר שאמצעי התקשורת השונים יודעים על האירוע ומתכוונים להגיע. נכנסנו קצת ללחץ, ופתאום ישראלים נוספים שבכלל לא חשבו להגיע אמרו יאללה נוסעים לירושלים, ארגנו אוטובוס, אני לא זוכר אם היינו אוטובוס אחד או שניים, היינו בין 100 ל-130 משהו כזה איש, לא, כמובן יותר מאוטובוס אחד. הגענו, ואנחנו רואים המון אנשים עומדים לצד השביל, וכשאנחנו נכנסים לאוהל לזכור עם הזר הגדול, והרבי מתחיל לשאת את התפילה אל מלא רחמים, נכנסים אנשים לתוך האוהל לזכור, פוצחים בצווחות, בצרחות, לא נותנים לנו לקיים את האירוע, ואנחנו היו אנשים שפרצו בבכי, ואיכשהו באופן ספונטני מישהו התחיל לשיר אלי אלי שלא יגמר לעולם, ואנחנו שרים, האמריקאים לא יודעים להצטרף אלינו, ואנחנו שרים, ואלה החברים האלה צורחים, לא נותנים לנו לקיים את הטקס. היה שם גבר אחד שנשכב על הרצפה ולא נתן לרבי להוציא הגה ולהתפלל לתפילת שמע ישראל, לא שמע ישראל, אנחנו אומרים
קדיש,
לא יש, כן, מה שאומרים, יזכור, תפילת יזכור,
כן.
ומתחילים להגיע כל מיני בחורים, הם היו רק גברים, ונראה שמתחילה להיות שם אלימות, והמשטרה מפנה אותנו מן המקום, ואני לא אשכח שהגיע אליי בחור, אני לא רוצה להגיד שזה היה איתמר בן גביר, כי אני חושב שהוא היה צעיר ולא ייתכן, אבל אחד מהחברים האלה, באמת, אחד מהחברים האלה הגיע אליי, ומיד, וזה המדהים ביותר, השוטר בא, מושך אותי הצידה. עכשיו, אני הייתי הקורבן, הוא מושך אותי הצידה, השוטרים דחפו אותנו חזרה לאוטובוסים שבאנו, והטקס נגמר, כאילו, לא היה טקס.
לא היה טקס.
ואלימות קשה, זאת אומרת, אלימות מילולית עם צרכות וזה. ואנחנו נוסעים חזרה לתל אביב, אני מגיע הביתה, כל אמצעי התקשורת הישראלים מדווחים על זה ומתקשרים אליי, אומרים, יש תוכנית פה פוליטיקה בערב, מנחה אותה תומי לפיד, והישב שם בניזרי, שלמה בניזרי משס, והיה שם מישהו שאמר שהוא גם היה בשואה ונפגע על ידי הומואים, וכל עם ישראל לא עושה כלום חוץ מלהתווכח מה ההומואים האלה עשו ביד ושם. יד ושם מוציאים, דוברת יד ושם מוציאה הצהרה לתקשורת, שהאגודה לשמירת זכויות הפרט הוליכה אותם שולל, והם לא בכלל ידעו שהטקס הולך לעסוק בהומואים ולסביות. שערה ענקית. למחרת הנושא עולה לדיון בכנסת ישראל, על סדר היום עולה השאלה, האם היה מותר ואפשר, היה מותר לאפשר, או היה צריך לאפשר להומואים וללסביות לקיים טקס. הדיון היה מאוד סוער, והיו בו כמה סוגיות. סוגיה אחת, מה פתאום במדינת ישראל מנציחים הומואים ולסביות? עלה השואה היא רק יהודית. אמרו הדוברים, שגם נציגי יד ושם, וגם בתקשורת זה היה מאוד פופולרי להגיד, האנשים נרצחו בגלל שהם היו יהודים, ואנחנו לא יודעים אם הם היו הומואים ולסביות. ואחד הדברים שאנחנו אמרנו, אנחנו יודעים על הרבה אנשים שהם היו נשואים לאישה והיו להם ילדים, אז אני מתרצמי שלא היו הומואים. אבל יכול להיות שהיה שלמה כהן, בן 32, רווק, שחי ברפובליקת ויימר בברלין כהומו לכל עניין ודבר, אבל אנחנו לא יודעים, והוא נרצח, והוא היה עם טלאי צהוב, כי אולי הנאצים לא ידעו להבחין בדיוק שהוא הומו, אבל ברור לנו שחלק מן השישה מיליון, אפילו ברמה הסטטיסטית הכי פשוטה, 10% מהם היו לסביות והומואים. אבל יותר מזה, זכותנו כקהילה להנציח גם הומואים ולסביות לא יהודים שנרצחו. ואנחנו אמרנו, הם אחים ואחיות שלנו, גם אם הם לא היו יהודים. אני אומר, כל הנושא הזה היה עורר שערה איומה. מה שדוקטור שרון לבנה ואני עשינו עכשיו, בערך 25 או יותר שנים לאחר מכן, זה לנתח את כל הדיון שהתקיים בכנסת, ואני כחוקר תקשורת ושרון כחוקרת היסטוריונית, בדקנו בדיוק את השתלשלות העניינים בתקשורת, והשאלה הגדולה ששאלנו, למי מותר לזכור ואת מי מותר לזכור? והתשובה שלנו היא, במדינת ישראל מותר לזכור רק יהודים, ולמי מותר לזכור? רק ליהודים. ואני יכול לדבר על זה רבות, המחקר שלנו פורסם בכתב העת החשוב ביותר לחקר השואה, שנקרא יד ושם, והוא עורר שאלות, המחקר שלנו, למרות שאנחנו מנסים להיות כחוקרים אובייקטיביים, רק דבר אחד אני רוצה לסגור את הסיפור, וכך גמרתי את המאמר. מאז 1995 לא נעשה שום ניסיון אחר נוסף מצד הקהילה הלהט"בית בישראל להנציח הומואים. בתל אביב בתחילת, באמצע שנות ה-2000, שנת 2010 משהו, הקימו אנדרטה קטנה לזכר הומואים והלסביות בגן מאיר. היו שם עשרות, ואני מגזים, של אנשים, אבל אירוע רשמי של קהילת הלהט"ב שמנציחה את אחינו ואחיותינו, היהודים והלא היהודים הלהט"בים שנרצחו, לא נעשה, אני לא אומר שלא נעשה אירוע, לא נעשה ניסיון או פנייה ליד ושם, וזה מוכיח לנו שהאירוע ב-95 היה כל כך טראומטי ודרמטי, ומדינת ישראל והחברה הישראלית הצליחה, סליחה על הביטוי, להעמיד אותנו בפינה ולהגיד, נו נו נו, לכם לא מותר להשתתף בטקס ההנצחה, ולכם לא מותר לי לערוך אירוע ביד ושם.
זה באמת מחבר אותי לשאלה שגם תכננתי לשאול אותך. למה בעצם נעשית ההדרה הכל כך משמעותית הזאת? מה בחברה הישראלית כל כך רגיש דווקא ליהדות השואה, ולא מתייחס לעוד אלמנטים שנכחו, אם אנחנו מדברים על נכים שסבלו בשואה, ואנחנו מדברים על הומואים ולסביות שסבלו בשואה. בסופו של דבר, הם חלק מהחברה היהודית, וכמו שאמרת, מבחינה סטטיסטית, היו הומואים ולסביות והיו נכים שהם גם יהודים, וזה לא משנה אם הם נרצחו על היותם יהודים, או היותם נכים, או היותם הומואים. עדיין, גם ב-2023, למה בעצם ההדרה הזאת כל כך, כל כך חזקה ומושרשת, ובעיקר ביום הזה?
השואה הפכה להיות סמל כל כך מרכזי וקדוש בתרבות הישראלית והיהודית, עד לכך שאסור, אני מדגיש את המילה, אסור להשתמש במילה הזו, גם לגבי אירועים דומים. לדוגמה, מתקיים דיון של 20 או 30 שנה, גם באקדמיה וגם בכנסת, האם מה שהטורקים עשו לארמנים במלחמת העולם הראשונה, שבשפה המקצועית נקרא ג'נוסייד, רצח עם, אין חוקר, אין אדם בר דעת שלא חושב שמה שהטורקים עשו לארמנים ב-1917, המילה הנכונה היחידה לתאר את זה היא ג'נוסייד. אבל כאשר אנחנו מעיזים, ויש חוקרים בישראל שכתבו על זה ואמרו, מה שהם עשו היה בעצם שואה. אותם כלים, אותם דרכים, שואה, אסור. ואותו הדבר גם לגבי רצח שיטתי שנעשה על ידי הנאצים. אתה הזכרת נכים, תחום ההתמחות שלי, אחד מתחומי הידע שלי, ההתמחות שלי הוא נכים, ובהיסטוריה של הנכים ידועה התופעה שאפילו אני אעז ואומר, הראשונים שנרצחו על ידי הנאצים, ואני מדגיש, לפני היהודים, סימן קריאה, היו הנכים והמפגרים. קודם כל הגיעו הנאצים כבר בסוף שנות ה-30, בכלל לפני מלחמת העולם השנייה, לפני 39. הגיעו לבתי חולים פסיכיאטריים, סגרו אחד החדרים והפכו אותם לתא גזים. אז למשל, כשאנחנו אומרים בישראל תא גזים, ישר אנחנו חושבים על אושוויץ. לא נכון! התחילו עם תא גזים בבתי חולים פסיכיאטריים, וראיתי לפני כמה שנים סרט שמשום מה לא מקרינים אותו במדינת ישראל, והסרט מספר איך רק בשנת 2000 גילו באחד בתי החולים הפסיכיאטריים בגרמניה חדר שהיה סגור 70 שנה ואף אחד לא חשב לשאול מה יש בחדר, וראיתי את הסרט ובא לי למות באותו רגע. חדר שהיה כולו עם חרסינה, כן, כמו מקלחת ענקית ועם ברז, ושם רצחו את חולי הנפש, ועשו גם כאלה דברים עם נכים. למשל, קודם כל עיקרו אותם, ואחרי שחשבו שזה קצת מיותר לעקר אותם, כדי שהם לא יביאו ילדים מפגרים בעצמם, היה איזה מין פטנט, באמת רעיון גאוני, היו מכניסים אותם למסעיות, ואת האקזוסט של המסעית מכניסים לתוך תא המסעית, והם היו נחנקים בתוך התא. זאת אומרת, עוד שנים לפני שהנאצים חשבו איך ולמה וכמה נרצח את היהודים, הם התחילו לרצוח את הגרמנים, את הבנים ואת האחיות שלהם שהיו מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים, או היו סתם נכים או אוטיסטים או אני לא יודע מה, עם תסמונת דאון. אסור לנו בחברה הישראלית להשתמש במילה שואה, שזאת הייתה שואה לכל עניין ודבר, וזה קודש קודשים בתרבות הישראלית, והמחקר שלי מראה שכאשר ההומואים אמרו, גם הייתה שואה להומואים וללסביות, דיון בכנסת, דיון בכנסת, זאת אומרת, זה לא רק היה ידיעות אחרונות והארץ ומעריב.
אתה חושב ש... יש לנושא השואה איזשהו מקום מאוד משמעותי גם בקרע שנוצר בעצם בין החברה היהודית, גם לאו דווקא בחברה היהודית, החברה הישראלית, לבין היחס כלפי קהילת הלהט"ב? זאת אומרת, עדיין להגיד, לאחרונה נתקלנו, אני זוכר את שמו עכשיו, כתב חדשות 12 שיצא מהארון.
כן.
ויהודי והומו, ועד לאחרונה, לא היו עושים שימוש במושג הזה כמעט ביחד. זאת אומרת, עדיין להגיד מישהו שהוא יהודי והומו, ישר אנשים היו שואלים למה, או איך דבר כזה יכול להתקיים.
אני חושב שאתה מדבר לא רק על יהודי, אני חושב שאתה מדבר על חרדי. לא, אני חושב שב-30 שנים, 20 שנים האחרונות, היחס ללהט"ב כל כך השתפר במדינת ישראל, ואני חושב שזה ברור לכולם שאנחנו מדברים על יהודים, אז אני לא מסכים איתך, או יהודים ובמידה
אבל אחרת, אתה רואה איזשהו
אבל חרדים, כן, אני חושב שהעניין וזה עניין מאוד מורכב, וגם בעולם המחקר עוסקים בו רבות, איך ישנם אנשים שמגדירים את עצמם כדתיים, כשומרי מצוות, אפילו רבנים, והם בעצמם הומואים ולסביות.
אני רוצה לחבר את זה, אבל בעצם לנושא שהם כתובים עליו בשואה, כי אתה אמרת שלא נעשה שום ניסיון מאז אותה תקרית שנכחתם בה. אתה חושב שבעקבות השינויים האלה בחברה הישראלית, ינסו לעשות דברים כאלה מחדש, יהיה באמת איזשהו אירוע משמעותי שמאחד בעצם גם את החברה הלהט"בית וגם את החברה היהודית, במסגרת אחת שמתכנסת לאותו זיכרון?
אתה שואל אותי שאלה שאני כחוקר לא יכול ולא יודע לענות עליה, מה עלול להיות בעתיד, מחר או בעוד שנה, אני לא יודע להגיד. אני אומר לך, אני מסתכל על 25, 27 שנים האחרון, לא, 28 שנות, במאי אנחנו מדברים על 28 שנים שחלפו, וזה הרבה זמן 28, זה אני חושב שאתה חי 28 שנים, ולא נעשה ניסיון. אז אני לא יודע מה יקרה העתיד, אבל אני רואה את ההוכחה בהיסטוריה, וזאת ההיסטוריה.
במדינות אחרות, איך נעשית ההנצחה של אותם מיעוטים? למשל, כשאנחנו מדברים על גרמניה, ההנצחה שם בנוגע להומואים, לסביות ושאר האוכלוסיות שסבלו בשואה, היא מקבלת ביטוי שונה?
קודם כל, הרגישות קצת אחרת, בגלל הרגישות שלנו עם המילה שואה ויהודים. עכשיו, מי שנוסע לברלין, ואני ממליץ, יש אנדרטה ענקית לזכר היהודים, אבל ממש לצידה, שבדרך כלל אנשים לא מעלים על דעתם, לצידה, יש אנדרטה לזכר הרומא, וממש לידה יש אנדרטה לזכר ההומואים והלסביות. מה שמעניין, שאת האנדרטה לזכר הרומא, עיצב דני קרוון הישראלי, ויש אנדרטה יפה, מרשימה לטעמי, של הומואים ולסביות. באמסטרדם יש באחת התעלות, נכנסת לתוך התעלות איזה מין, נכנס מין גוש שיש ורוד ענקי שנראה כמו המשולש הוורוד, ועליו כתוב לזכר וכן הלאה. אני לא יודע עוד בארצות אחרות. דוגמה אחרת, במוזיאון השואה בוושינגטון, שהוא המוזיאון השני בגודלו אחרי יד ושם, אתה נכנס ומולך יש את התלאים השונים, ומיד אתה רואה את התלאי הוורוד ואת התלאי הסגלגל של הלסביות. זאת אומרת, הם מנכיחים את ההומואים והלסביות ואת הרומא מיד בכניסה למוזיאון. ביד ושם, ככל הידוע לי, אין משולש ורוד, ואין כמעט דיון על הומואים ולסביות שנרצחו בשואה.
בכלל היחס, אני רוצה לקחת עכשיו קצת קדימה, היחס לשורדי שואה. אנחנו יודעים על שורדי שואה היום, שהם בעצם מדברים על אותם הומואים שסבלו בשואה, בשואה בכלל במלחמת העולם השנייה. לסביות שסבלו במלחמת העולם השנייה. יש לנו אנשים כאלה שמדברים היום סיפורים שהם חיים?
בישראל לא, אבל בחוץ לארץ כן יוצאים ספרים, היה סרט על זוג נשים גרמניות שאחת החביאה את הבת זוג שלה. יש סרטים, ואני רוצה לספר לך סיפור קטן, עצוב. אני מדברים על יום השואה, אבל יש לי דברים אחרים שהם עצובים בעיניי. בשנה שעברה פורסם ספר בשפה הגרמנית, אני לא קורא גרמנית, המחבר הוא בחור אוסטרי, שכתב על חייו של הומו אוסטרי שנרצח בשואה. והוא הוזמן על ידי שגרירות אוסטריה בישראל לתת הרצאה על הספר ועל... כן. והוא הגיע לתל אביב ביום לפני יום מצעד הגאווה, ואני כמובן הגעתי עם בן זוגי, הגענו למקום והגעתי יותר מוקדם ושוחחתי עם המחבר ואמרתי לו, אני מצטער שאני לא יכול לקרוא את הספר כי אני לא קורא גרמנית, אני מחכה לתרגום לאנגלית ולעברית, אבל מעניין מאוד. ואמרתי לו, מעניין כמה אנשים יגיעו לאירוע שלך, ותקשיב לי היטב ברק. ישבו שם עמית ואייל, ישב שם עוד שניים או שלושה גברים הומואים, אולי הייתה עוד אחת לסבית, וכל השאר היו נציגים של שגרירות גרמניה ושגרירות אוסטריה. ואני רציתי לבכות, אמרתי, אירוע חשוב, ואמרתי לכל מי שישב שם, אמרתי בכל רם, מחר במצעד הגאווה אנחנו נראה 100,000 הומואים ולסביות חוגגים על את הגאווה, אבל לאירוע כזה שחשוב, הומו שנרצח אוסטרי, הגיעו 5 אנשים, ואת יודע מה, אולי אני טועה, 8 אנשים מתוך 100,000 שמחר ילכו לרקוד, וזאת הוכחה, וזה היה 2022.
אני רוצה שנייה שנחבר את מה שדיברנו עליו להיום. אתה מזהה תהליכים, דיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל יש איזשהם תהליכים שאתה מזהה שקורים היום במדינת ישראל, שמחברים אותנו לגרמניה באותם שנים? ואם כן, איך אנחנו יכולים למנוע את זה בניגוד לעבר?
אני עכשיו נזהר בדבריי. אני אמרתי מקודם, לי יש תחושה של, ואני אצטט מהתנ"ך, חרב מתהפכת מעל ראשי. לי יש חרדה קיומית עמוקה שהחוק שאסר על משקף זכר ובוטל בדיוק עכשיו 22 במרץ 1988, כשאני הייתי כבר אדם מבוגר, עד גיל 28 הייתי עבריין על פי חוקי מדינת ישראל, ובכל פעם שקיימתי יחסי מין עם גבר אחר הייתי עלול וצפוי להיכנס לבית הסוהר 10 שנים. החוק בוטל במרץ 1988, והחשש שלי שהוא עלול לחזור לספר החוקים. אין מושג איך אפשר למנוע את זה. יש אנשים שאומרים שאני יותר מדי פסימי, אבל אני צופה אפשרות שבלי בעיה רבה מישהו יחליט שאנחנו מחזירים את חוק משקף זכר, כפי שהוא נקרא, לספר החוקים הישראלי, ואני הופך להיות עבריין.
אנחנו עכשיו נסיים עם שיר שאתה בחרת, We'll Meet Again. תספר לי קצת על השיר.
השיר מרגש מאוד. שר אותו ורה לין, שלפי דעתי היא מתה רק בשנים האחרונות, והייתה זמרת מאוד פופולרית בשנות ה-40, והיא חיה עד גיל 100 ומשהו, והיא פרסמה את השיר כאשר היא שרה אותו בהופעה חיה בשדה תעופה צבאי של ה-RAF, של הרויאל איירפורס, ואלפים רבים של טייסים ואנשי צוות אוויר שרים יחד איתה. ובמבט לאחור אנחנו יודעים שהשיר שיצא ב-43 וישר אותו בהופעה החיה, ברור לנו שחלק גדול מהטייסים ששרים איתה לא חזרו הביתה, אבל היא שרה, וזה היה שיר מאוד אופטימי. ניפגש שוב לאחר המלחמה, We'll Meet Again.
אז עם הקמצוץ אופטימיות הזאת אנחנו נסיים. אני רוצה להודות לך, דוקטור עמית קמה, שהיית איתנו היום.
תודה רבה לך, ברק.